אנחנו לא דלת בקטע, ובעצם יש דפוסים של כל האות, זה קטע אחד. יש שתי בחינות תורה, בחינת נגלה ובחינת נסתר. אפשר לראות קצת את ההבדל בין נגלה לנסתר. פשוט אנשים חושבים תמיד שנגלה זה מה שכתוב בגמרא או בשולחן ערוך. נסתר זה יותר בזוהר, כתבי אריזה, זה נקרא נסתר. אבל החלוקה הזאת היא לא מדויקת. יש לפעמים אפילו בכתבי אריזה לכבדים, כמו בשאר הכוונות, לפעמים מופיע מנהגים פשוטים שכל יהודי פשוט מקיים אותם. הם לא כתובים במקום אחר, הם כתובים שם. כתוב כך היה מורי ז"ל נוהג, וכולם עושים את זה. החלוקה בין נגלה לנסתר היא חלוקה אחרת. היא חלוקה בבחירה שלנו. בכל מקום שיש לנו בחירה, כשיש לנו בחירה מעכשיו לעכשיו, זה נקרא נגלה. וכשאנחנו לומדים תורה, יש לנו בחירה ללמוד, יש לנו בחירה להישאר ליד הספר עד שמבינים אותו, ויש לנו בחירה לחשוב על זה אחר כך ולהסיק מזה מסקנות מעשיות, כמו שכתוב באיגרת הרמב"ן. אל תקום מהספר לפני שאתה יודע מה, תחפש אם יש לך מה לקיים. זה נקרא נגלה. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות במעשה, אבל זה הכל נקרא נגלה. יש דברים שהבחירה בהם היא בחירה של תהליך. זאת אומרת, יש לי בחירה לפתוח בתהליך ארוך, שהתהליך הזה בסוף ישנה לי משהו בפנימיות הנפש, בחלק הנסתר בנפש. גם את זה אנחנו מקבלים מהתורה. כמובן. הכל מתחיל מהתורה, אבל בלימוד התורה עצמו יש כמה דרגות. יש דרגה של לימוד התורה של הפשט, שזה נקרא לימוד הנגלה, ויש כשבן אדם מעמיק דעתו בתורה, אז הוא יכול לקבל מהתורה דברים כאלה שיכולים לשנות לו את פנימיות הנפש. אבל זה דבר שלוקח זמן. בזה עצמו יש גם כן כמה אופנים. זאת אומרת, גם בעניין של ללמוד תורה ולהעמיק ולהתבונן, ולא סתם להתבונן, אלא להיכנס לזה. להתבונן זה ליצור מבנה. בן אדם יכול ליצור מבנה בגשמיות, הוא יכול ליצור מבנה ולמכור אותו. בן אדם יכול ליצור מבנה ולהחליט שהוא הולך לגור בתוכו. יצירת המבנה היא מאוד, היא כרוכה בהמון המון עבודה. ההחלטה הזאת להיכנס ולגור שם זה כמה פסיעות סך הכל. אף על פי כן, ההבדל הוא גדול מאוד. אם בן אדם בונה מבנה והוא מחליט לגור שם, אז הוא הולך להתאחד עם מה שהוא בנה. וזה בעצם הכוח של הדעת. הכוח של הדעת זה הכוח של החיבור. הכוח של הבינה זה יצירת איזשהו מודל, איזשהו מבנה שאני מסוגל להבין אותו, ואני יכול להפנים אותו. ואני יכול להיכנס אליו, אבל עדיין לא נכנסתי אליו. בדעת אני נכנס אליו, אבל גם כשאני נכנס, זה כמו שבן אדם נכנס לגור באיזה מקום, וזה הכתובת שלו. עכשיו, יכול להיות שהוא כל השבוע מחוץ לבית, אבל הדואר מגיע לשם, וכל הכנסות, הכל מגיע לכתובת שלו. יכול להיות שהוא עובד באיזה מקום, אני לא יודע איפה, אבל זה הכתובת שלו, זה הבית שלו, שם הוא מרגיש בבית. ברגע שהוא נכנס לשם, אז הוא מרגיש בבית. אבל בפועל הוא לא נמצא שם כל הזמן. וכשהוא בחוץ, אז הוא עובר עליו מה שעובר עליו, הוא מתרטב, הוא מתחמם, הוא לא בבית. אז זה גם יכול להיות. יש מציאות שבן אדם מתבונן בגדולת השם, והוא לא רק מתבונן, אלא הוא גם מפנים את זה, הוא נכנס לזה, הוא רוצה להתאחד עם זה. הוא לוקח את זה אל הלב שלו, וזה מצליח לו, והוא מתרגש, והוא מתפעל, והוא יכול להיות שאפילו היה משתנה. הבעיה היא ש... זה כמו שאנחנו סוגרים עיניים כשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ובאותו רגע אנחנו לא רואים כלום, ואחר כך העולם לא מתפוגג, הפסוק מתפוגג מהזיכרון שלנו והעולם חוזר. זה נקרא בלכותי מרן, זה נקרא תשובה של יום חול. יום חול זה כנגד שישה סדרי משנה, ושישה סדרי משנה זה כנגד כשר פסול, זכאי חייב וטהור טמא, משהו כזה, או חייב פטור. אז אותו דבר אומר, לפעמים הוא חייב, לפעמים פטור, לפעמים זורחת עליו השמש, לפעמים יורד עליו ברד, הוא גשם, לפעמים הוא מתלכלך, הוא לא בבית. יש לו כבר בית, הוא כבר קבע את עצמו בבית, הוא הכניס את הרהיטים, הוא שם מזוזות, הכל בסדר, אבל בפועל הוא מסתובב במחוזות אחרים. יש אופן, כמו שבעל שם טוב אומר, אשרי אדם אשר לא יחשוב השם לא אבון, שאשרי בן אדם, שאם הוא רגע אחד לא זוכר את השם, אז הוא מחשיב את זה לעצמו לאבון. זה כבר עבודה אחרת לגמרי. יש בתניה שהוא אומר שבמשך כל היום צריך להישאר רושם מהתפילה. בתפילה צריך אהבה ויראה, במשך כל היום צריך להישאר רושם. אבל הוא מביא שם את המאמר חז"ל, שרבי יוחנן אמר שהלוואי שיתפלל האדם כל היום כולו. אז יש מדרגה כזאת שהבן אדם לא מסתפק עם הרושם שנשאר לו מהתפילה, אלא הוא כל היום שם. אז ולמרות שגם אותו אחד שבתפילה, התפילה זה הבית שלו, כי ביתי בית תפילה. ברגע שהוא מתפלל, יש יהודים כאלה, זה לא בשמיים. שבו יש לו סוגר את העיניים, הוא מתפלל, הוא מקשיב למילים, זה הרגע הטוב שיש לו במשך כל היום. אז הוא מרגיש בבית. וכל היום, אז הוא מסתובב בחוץ. ונשאר לו רושם טוב מהתפילה. ויש יהודים שהוא כל היום בבית, גם מתי שהוא מסתובב בחוץ, הוא ביחד עם השם. זה מדרגה אחרת לגמרי. עכשיו, זה דעת וזה דעת. מה הסיבה באמת שיש דעת כזאת שגורמת את הרגע הטוב, ויש דעת כזאת שגורמת את התמיד הטוב? מה ההבדל? ההבדל הוא עד כמה בן אדם תיקן את עצמו. אם הבן אדם תיקן את עצמו, הוא תיקן את המחשבות, הוא תיקן את העיניים, את האוזניים, הוא תיקן את המחשבות שלו, אז הדעת לא בורחת. כשהיא מתגלית, הוא מגלה אותה בצורה טכנית. הוא חושב, הוא מעמיק, הוא מעמיק בזה שזה שייך אליו, וזה לא סתם תיאוריה ריקה. אז הדעת מתגלה. אבל כשהדעת מתגלה, אז זה כמו שלוקחים את הבן מלך לטיול במקום שיש ריחות לא נעימים. אז בסדר, זה חלק מהחניכה שלו, הוא אמור להיות מלך. אז אבל ברגע שהוא רק אומר את השעה הזאת, אז הוא מרצונו, הוא לא יבוא לשם. הוא מסתלק. הדעת שלנו מסתלקת, כי ברגע שמגיעה לתודעה שלנו, היא פוגשת מה שהיא פוגשת, אז כל זמן שמכריחים אותה, והיא אמורה להיות שם, היא נמצאת שם. ברגע שלא, הדעת מסתלקת. וכשהדעת מסתלקת, אז הכל חוזר לקדמותו. עם רושם טוב מהדעת, עם הכוח של הרושם הזה, אפשר לעמוד נגד כל היצרים בישין, אפשר לעשות עבודה של פשט, של להתגבר על היצר. זה נקרא עבודה של הזמן הזה, שאיזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אבל אם בן אדם עושה עבודת הכנה, הוא מנקה את עצמו, ואז כשהוא מגלה את הדעת, על ידי העמקת הדעת, על ידי התקשרות, הוא מגלה את הדעת, אז הדעת פוגשת תודעה נקייה, ואז היא לא בורחת מיד, ואז הוא יותר קרוב לעבודה של את רוח הטומאה אוויר מן הארץ. כי אם נסתכל על צדיק למשל, אז צדיק הוא מין נציגות של העתיד לבוא בתוך העובד. זה המשמעות של צדיק. זה לא כל המשמעות של צדיק, אבל זה המשמעות של צדיק. הממילא יוצא כך, יוצא שיש באמת שני סדרים. יש סדר אחד של פשט, של ניגלה, ויש סדר אחד של פנימיות, של סתרי תורה. שהם בעצם התגלו רק לעתיד לבוא. אם ניקח למשל, יש את זה בכל דבר בתורה, אבל ניקח דוגמה, זה גם יעזור לנו להבין יותר טוב, מהתורה הזאת עצמה. בתורה הזאת עצמה הוא מדבר על חשבון הנפש ועל יראה, ועל דעת, ועל כמה רמות ביראה, ועל תורה. אז אם מדברים על סדר של פשט, אז איך, מי למד מסילת ישרים? מה הדבר הראשון? התורה. עוד לפני הזהירות. אין על זה פרק. בעשר רמות שהוא מביא שם, הוא לא מקדיש לזה פרק. אבל הוא מביא את זה בהקדמה. קודם כל תורה. אם בן אדם לא למד תורה בכלל, מה שייך לדבר איתו על זהירות, הוא יודע ממה להיזהר בכלל. הוא מבין למה הוא צריך להיזהר. כשהוא הולך במקום מסוכן, הוא נזהר, אבל הכל נדמה בעיניו כמישור. מה רוצים ממנו? אז קודם כל זה תורה. התורה, בפשט, התורה, עוד פעם, זה מחשבה, דיבור ומעשה, ויש בזה בחירה, ויש בזה בחירה מהרגע להרגע. זה קודם כל. זה הפונדמנט הבסיסי ביותר. קיבלנו תורה, ואנחנו צריכים, קיבלנו מכתב מאבא, איך זה שלא נקרא בו. כן? זה פשטות. עכשיו, אחרי זה, הדבר השני שצריך יהודי לעשות, זה חשבון הנפש. האם הוא מקיים את מה שהוא לומד? כמו כל בעל עסק שבודק אם העסק מרוויח, הוא סתם מתגלגלים שם, הוא מעביר מיד ליד המון כסף. אבל יכול להיות שהוא מפסיד, הוא לא מרוויח. צריך לעשות חשבון. זה הדבר. ואם הוא רואה שהוא מפסיד, הוא צריך להתחרט, לקבל על עצמו, לפקח על מעשה ולבדוק שיהיה בסדר. עכשיו, מה זה החשבון הזה? בחשבון הזה יכול להיות, הרי אם אין לו יראה, אז עוד פעם, הוא למד באיזה ספר שצריך לעשות ככה, והוא עושה אחרת. מה יש? כל העולם עושה את זה כל החיים. צריך שיהיה לו איזה יראה. אז על זה דיברנו על כמה דרגות ביראה, כל פעם הוא עולה בדרגה. אבל מאיפה בכלל יש לו יראה? יש לו יראה מזה שהוא יודע, הוא מאמין, והוא נזכר, הייתי אומר אפילו מתבונן, אפילו יראת העונש צריכה איזושהי התבוננות. הוא נזכר, הוא מתבונן, שהשם נותן לרשע רע כרישתו, ונותן גומל איש חסד כמפעלו, וכל זה, הוא מאמין בשכר ועונש, ואז יש לו יראת העונש, או יראת המעניש, דיברנו על זה, אחר כך יש לו יראה יותר גדולה, הוא מתבונן בגדולת השם שהוא ברא שמיים וארץ, אז יש לו יראה, יש לו דרך ארץ מהבורא, יכול להיות עוד דרגות, אבל על כל פנים, הכל מתחיל מזה, מהבינה. וכמובן שחייב גם דעת. אז זאת אומרת, אם הוא יבוא על ציר הזמן, יבוא בן אדם שהוא לא שייך לכלום, קודם כל נגיד לו שיתבייתים לתורה. ואם הוא ישאל מה, אז נגיד לו שילמד קצת הלכה וקצת מוסר, כדי להתעורר, כדי לדעת את הצעדים הראשונים שלו. אחר כך, אז נגיד לו שהוא צריך להפעיל את המוח ולהתבונן כדי שיתחיל לקיים את מה שהוא לומד. אם הוא לא יתבונן, הוא לא יקיים את מה שהוא לומד. הוא צריך להבין שזה באמת נכון ושזה אמיתי ושזה נוגע לו. אז יש לנו סדר כזה, תורה. יראה, חשבון הנפש. בסדר, אתה כבר ירא, אבל יכול להיות שאתה לא שם לב על המעשים שלך. וזהו, והדעת כבר מובלעת בתוך אלה. זה מתחיל עם תורה ועם יראה ודעת, ואחרי זה עם חשבון נפש. זה הסדר של הפשט. אבל אם נדבר על הפנימיות, כמו שרבנו מתחיל כאן את התורה, הוא מתחיל עם כותרת לא פשוטה, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, או הפסוק של התחלת התורה הזה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא מתחיל עם כאילו, כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם. זה מתחיל, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז, מה, אין שם כפתור? חשבתי ששם חוש כזה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, זה הכותרת. מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, מתי התקיים באמת? התקיים פעם בהיסטוריה, היינו פעם ממלכת כהנים וגוי קדוש? מתי? כמה שעות? כי בושש משה. חודש. 40 יום. ולא היינו בדיוק ממלכה, היינו נודדים במדבר. מתי זה יתקיים? זה כתוב בלשון עתיד. זה יתקיים לעתיד לבוא. זה פסוק שמדבר על העתיד לבוא. ומי שרוצה לקחת חלק בפסוק הזה, של אתם תהיו לממלכת כהנים ולקדש, תלמידי בעל שם טוב כותבים, שאם כל יהודי יקיים קרבה אל נפשי גאלה, אז יהיה גאולה כללית. אז כל אחד מצידו צריך לראות שלא יהיה עיכוב משיח, וכל אחד מצידו צריך לראות שהוא יהיה מתאים להיות אזרח בממלכת כהנים וגוי קדוש. אז בשביל זה, אבל זה הרי שייך לעתיד לבוא. זאת אומרת שהוא צריך לטעום טעם אור הגנוז. זה כמו תואמי החיים זכו. יש רמז כזה, לטעום ביום שישי את המאכלים של שבת. על פי פשט זה כאילו לדעת אם חסר שם משהו. אבל בפנימיות זה עניין מאוד גבוה. הקדוש ברוך הוא רוצה שכבר לפני הגאולה שנכין את עצמנו עם לטעום משהו ממה שיהיה ביום שכולו שבת. אז מה הסדר לזה? לזה זה לא הסדר, כמו, כי מדובר כבר על בן אדם שעל פי פשט הוא כבר all right, כמו שאומרים. הוא כבר לומד תורה והוא מתייגע, אוי לו לבשר שלא התייגע ביראה, ככה אמרו חז"ל. הוא מתייגע לקבל יראה לפי הרמה שלו. דיברנו על זה שבוע שעבר, למה אתה לא גונב? זוכרים? דיברנו על זה? כן. כל אחד לפי הרמה שלו, כל אחד צריך לבדוק מה מדבר אליו, אם הוא אידיאליסט או שהוא פוחד מבית סוהר, או שהוא יהודי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים בטבעו. כל אחד צריך לכוון להיראה שמתאימה לו, ואז הוא יכול, הוא מתבונן בזה, הוא מעמיק את דעתו, ויש לו יראה, והוא עושה חשבון הנפש. זה עבודה טובה, זה עבודה שלנו, זה מתאים לנו. רוב בני אדם זה כל העבודה שלהם כמעט. אבל מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, הוא כבר עשה את העבודה הזאת. הוא יודע מה זה יראה, הוא יודע מה זה תורה ומה זה התבוננות, מה זה בינה ומה זה דעת, ומה זה חשבון הנפש, הוא יודע הכל. אבל לגבי האור שהתגלה לעתיד לבוא, הוא לא נגע ולא פגע, אין לו שום מושג. עכשיו הוא צריך לקחת סדר אחר לעשות. מה זה הסדר האחר לעשות? הוא צריך קודם כל להסתכל, אני אלך לפי הסדר של התורה, אחר כך נסדר את זה על ציר הזמן. כי בתורה בדרך כלל זה הפוך מציר הזמן. הוא מתחיל עם הסוף, הוא מגיע להתחלה, בדרך כלל רוב התורה. כמו שבן אדם מתכנן, הוא רואה סוף מעשה מחשבה תחילה. אבל אם נלך על פי סדר התורה, אז קודם כל הוא צריך לבדוק ממה הוא פוחד. ממה הוא פוחד, ולדעת שכל הדברים זה עוד בית של התורה. לדעת שכל הדברים שהוא פוחד מהם הם בעצם התלבשויות של היראה האמיתית שיש לו. הוא בעצם פוחד מהשם, הוא לא פוחד מכל הדברים האלה. זה דבר אחר. ועל ידי זה שהוא עושה חשבון הנפש, אז הוא באמת יכול להגיע שזה יהיה לו גם בהכרה. ככה זה אצלו סמוי מעיניו. הוא לא רואה, הוא רואה שהוא מפחד מהגוי או מהשוטר או מה, לא יודע ממה. אבל אם הוא יעשה כל יום חשבון הנפש, אז הוא יבין שבעצם כל אלה שלוחי ההשגחה, וכל היראה שלו תהיה רק יראה מהשם. ועל זה הוא מעריך על החשבון הנפש, ועל ידי זה מעלה את היראה. ושורש היראה הוא דעת. אז לנו זה נראה אותו סדר, כשקוראים שורש היראה הוא דעת, וככה הסברתי את זה שבוע שעבר, ובכוונה, כי כל לבבות דורש השם, וקודם כל צריך לדעת את הסדר הרגיל של העבודה, סדר הרגיל של העבודה, ששורש היראה זה דעת. הכוונה היא שאם אתה רוצה להגיע ליראה, תתחיל עם השורש. כל דבר מתחיל עם השורש. והשורש של היראה זה הדעת. אבל כאן, באמת, הוא הולך בסדר הפוך. הוא מדבר על יהודי שכבר יש לו יראה, והיראה הזאת, הוא כבר עבד עם הדעת, ויש לו יראה. ועכשיו הוא מעלה את היראה, והוא מעלה את היראה לשורשה, והשורש של היראה זה דעת, זה דעת שמגיעה אחרי היראה. זה לא דעת שמגיעה לפני היראה, זה דעת שמגיעה אחרי היראה ואחרי חשבון הנפש. זה כמו שאומרים, אתה נמצא למטה, השורש הוא למעלה, ברוחניות הרי תמיד השורש למעלה, אתה נמצא למטה, השורש הוא למעלה, אם אתה תאוחז טוב למטה במקום שאתה נמצא, על ידי זה תוכל לטפס ולהגיע למעלה. עכשיו, זה לא מובן, כי אנחנו מכירים תמיד שהדעת מביאה יראה, נכון? באיזה אופן היראה מביאה דעת. ובשביל זה הסברתי עכשיו את כל הריחות, שיש כמה בחינות בדעת. יש דעת שהבן אדם מתרגש ומתפעל ומתעורר, אבל אחרי זה הוא גומר, הוא הולך שלוש פסיעות אחורה, עלינו לשבח. עלינו לשבח זה כבר תפילת הדרך בעצם. זה כבר אומרים את זה ליד הפתח שככה שלה הקדוש כותב, הוא מתלונן על זה. כמו שעלינו לשבח זה תפילת הדרך. ועל ידי זה הוא משכיח, הוא שוכח את הכל. הוא שוכח, הוא היה במקום, כשהוא אמר והרי עינינו בתורתך, אז היה במקום אחר לגמרי. אם היה ככה כל היום, הוא היה צדיק. אבל הוא שוכח, אחר כך נשאר לו איזה רושם. זה דעת אחת. יש דעת אחרת, שזה, כמו שאמרנו, אשרי אדם אשר לא יחשוב השם לא אבון, שהוא רגע אחד, לא, אם זכרתיך על יצואי, יש לזה הרבה פסוקים. אם זכרתיך על יצואי, אפילו באמצע הלילה הם מעירים אותו, הדבר הראשון שהוא נזכר זה הקדוש ברוך. זה דעת אחרת לגמרי. הדעת הזאת היא דעת, היא דעת עליון, כמו אם אפשר להגיד את זה בפרפרזה, זה לא דעת עליון. אבל זה דעת שמגיעה אחרי שכבר היה את הדעת הרגילה, את הדעת שעליה מדברים כל הראשונים והאחרונים, אומרים שבן אדם צריך להתבונן בגדולת השם ולהפעיל את הדעת, וכבר יש לו יראה, ויש לו חשבון הנפש, והוא מתעקש עם החשבון הנפש שלו. והוא מתעקש, ולמרות שהוא שוכח אלף פעמים שהוא עשה חשבון הנפש, הוא ממשיך וממשיך, עד שבסוף הוא מפסיק לחתור. וכשהוא מפסיק לחתור, אז יכולה להתגלות אצלו דעת יותר עליונה, דעת יותר עמוקה, שהיא כבר צריכה סביבה נקייה. שלא יכולה, היא לא יכולה לבוא לתודעה שלנו אם להחזיק את האף שלא תרגיש את הריח. היא צריכה סביבה נקייה, ואז היא יכולה להישאר שם. והדעת הזאת היא הדעת שהיא שורש היראה, היא שורש של כל היראות, מגיעים אליה על ידי יראה. ואז על ידי דעת כזאת מגיעים ליראה אחרת לגמרי. ומי שזוכר משבוע שעבר, אני אחזור על זה עוד פעם, לא קרה כלום, מי ששכח. זה היראה השלישית שדיברנו עליה, היראה הכי גבוהה. אנחנו דיברנו שיש באופן גדול וגדול, דיברנו שיש את יראת המעניש, יראת העונש כאילו לא נחשב. בסך הכל זה משהו טכני, יש יראת המעניש, זאת אומרת שכל גדולת השם מהירה לו רק בגלל העובדה שהשם יכול להעניש, מעבר לזה אין לו השגה. זה אופן אחד. יש את יראת הכבוד, הדרך ארץ. יש ספרים שזה נקרא יראת הרוממות, ברוב הספרים זה נקרא יראת הרוממות. ויש יראה, ואותה מקבלים על ידי זה שרואים את גדולת השם בנבראים. כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו. זה יראה גדולה. ויש יראה שבן אדם מסתכל על הנבראים ואומר כמה השם צמצם את עצמו בשביל לברוא את הנבראים האלה. הוא מתפעל מגודל הצמצום. זה יראה כזאת, היא מגיעה מדעת שונה מהדעת הרגילה שלנו. זה דעת שלא מגיבה למה שהעין רואה, אלא זה דעת שיושבת בעומק הלב. עיקר הדעת בלב, הוא אומר כאן. זה משהו שקשור לגילוי הנשמה. הנשמה היא חלק אלוקה, והנשמה אינטואיטיבית, נגיד במרכאות, מכירה את השם יתברך. והיא יודעת שלא זה הגדולה שלו מה שהוא ברא את העולם. להפך, בזה רואים את גודל יכולת ההורדה שלו, איך שהוא מוריד את עצמו כלפינו. מזה היא מתפעלת. זה היראה הזאת, היא באה מהדעת שהוא מדבר עליה כאן, והוא מדבר עליה בהמשך, אנחנו נראה. זה בעצם כל הנושא של התורה הזאת, אם מותר בדרך כלל בכל תורה בלוקותי מהר"ן, יש הרבה חרוזים עם חוט אחד שקושר אותם. ולחוט הזה תמיד יש איזה שם. ויכול להיות שהחוט פה, אני לא יודע, תמיד יכול לבוא מישהו להציע שם יותר מדויק. כי השם הזה לא מדויק לגמרי. אבל זה להגיד שזה שלמות בכל. זאת אומרת, אם מדברים על יראה שיש שלמות היראה, והמשמעות של שלמות היראה שהיא תבוא, תחדור עד סוף הציפורן של האצבע הקטנה של הרגל. ואם מדובר על דעת שיש שלמות הדעת, זאת אומרת שזה יהיה הדעת, הדעת הכי עליונה, ושהיא תכבוש את הכל, כל, כל, כל היום שלנו עם השוק, עם כל הדברים. באותו דבר, אם מדברים על תורה, שיהיה לזה את המשמעות, לא רק התורה הזאת שמקיימים אותה, אז מקיימים אותה בצורה של בחירה מהרגע להרגע, בצורה טכנית, אלא תורה שכדי לקיים אותה צריך להתמסר לתהליך ארוך, שזה משהו הרבה יותר מורכב, הרבה יותר שלם. זה כמו שזה נמל הבית, זה הבית. בניתי מבנה, עכשיו אני נכנס לגור בתוכו. וכמו שכתבו, הוא כותב את זה בדרך אגב שבאגב, הוא כותב, האדמו"ר הרש"ב בחב"ד, בתוך אחד מהמאמרים שהוא מדבר על נושאים אחרים לגמרי, הוא כותב מנערה צדדית כזאת, הוא אומר, יהודי רגוע כשהוא לומד תורה. מה העניין? כאילו, כי התורה זה הבית. אנחנו רגועים כשאנחנו, כשיש תחושה ביתית, אנחנו רגועים. ולהפך, יהודי הוא בדרך כלל, הרב יוסף אומר, יהודי הוא יצור נוירוטי, הוא עם הרבה עצבים. הגוי רגוע כי הוא בבית. היהודי לא בבית, אז הוא עצבני. אבל כשהוא מתמסר לקדוש ברוך הוא, אז הוא נרגע. זאת אומרת, להגיע למקום שזה יהיה הבית. ושזה יהיה הבית כל היום. למרות שכרגע אני לא יכול ללמוד תורה, אבל שיהיה לי את הבית, כתוב על שמואל הנביא, זו מדרגה מאוד גבוהה, לפי מה שאנחנו לומדים כאן, אפשר טיפה להבין את הביטוי של חז"ל. שמואל הנביא כתוב שהוא היה מסתובב, הולך בכל הערים והעיירות לשפוט את ישראל, יש שם איזה סוף פסוק שכתוב שם ביתו. חז"ל אומרים שכל מקום שהיה הולך, הבית היה הולך איתו. כך אמרו חז"ל, יש כאלה שמסבירים את זה, שהוא היה נמנע מלהשתמש במצאות של אחרים. הולך עם חמור, היה שם על החמור איזה שטיח מגולגל כזה עם מזרון של, של, של מטיילים, ועל זה היה ישן. אצל צדיקים, היה קפד, לא לישון על, על מיטה, או מיטה שלהם או מיטה חדשה. וכאלה שלא רצו לישון, שלא היה להם, פשוט ישבו ככה על, על השולחן. היו הרבה כאלה, יש הרבה סיפורים על זה, לא ניכנס לזה. שמואל הנביא, אז ככה המפרשים אומרים, הוא היה לוקח את כלי, את כלי השינה שלו, את האפשרות שלו לישון, היה לוקח איתו. זה היה הבית. אבל בעומק יותר, הוא לקח איתו את הבית לכל מקום. כי בכל מקום השם היה איתו. אז לא היה הבדל אצלו בין רגע שהוא בתורה ותפילה, ורגע שהוא בדרך, שלהגיע לאיזה מקום, לעשות את רצון השם, אבל גם עכשיו הוא עושה את רצון השם. ואפילו אם יהודי נמצא ברגע של הנגבה, אם ננהג בדרך ארץ, אז גם שם הוא עושה את רצון השם. רק כדי להגיע לזה, אז צריך קודם כל, והתורה על הרוב תדבר, אנחנו קודם כל צריכים ללכת עם הסדר של המסילת ישרים, עם הסדר של התניה, עם הסדר של הרמב״ם בעצם. שההתחלה של העבודה של האדם זה אהבה ויראה, וזה מגיע מההתבוננות ומהדעת. ולא משנה שרגע אחרי זה זה בורח, אז גם זה נקרא עבודה תמידית, כמו קורבן התמיד, כמה זמן הקורבן נמצא על המזבח. בבוקר קורבן ובערב קורבן, וכל היום המזבח עם קורבנות אחרים, וזה נקרא קורבן תמיד בגלל שהוא כל יום. אותו דבר אם יהודי בבוקר מתבונן בגדולת השם ובערב הוא עושה חשבון הנפש, אז הוא תמיד עם השם, זה עבודה רגילה, ככה אנחנו צריכים להתחיל. והעבודה הזאת היא עבודה של שלמות, של כאילו לא להסתפק בזה, להתפלל, לרצות, לשאוף, להגיע למקום שמתגלה דעת יותר עמוקה, ואז היראה היא שונה, וכשהיראה היא שונה, כל התייחסות היא שונה וגם התפילות משתנות, אני מסביר את זה בהמשך. ואז היהודי איכשהו נוגע באור הגנוז. עכשיו, מה יהיה עם כל היהודים? הם לא נוגעים באור הגנוז. אז זה לא נכון. כולנו נוגעים באור הגנוז, גם כשלא הגענו למקום הזה, וגם כשאנחנו רק מכירים את הקיצור שולחן ערוך ואיזה דף באורחות צדיקים או בשערי תשובה של רבנו יונה, אנחנו לא יודעים כלום. ועוד באנגלית יכול להיות אפילו. אבל על כל פנים, אנחנו נוגעים בזה, אבל זה לא מאיר בתודעה שלנו. התורה היא אחת. זה לא שהתורה של הנסתר והתורה של הנגלה זה שתי תורות. מי שנוגע בקצה, הוא כבר נוגע בהכל. איך הוא כותב, רבי יוסף יאבץ כותב את זה, תודה יעקב יוסף מביא אותו. רבי יוסף יאבץ היה מגורשי ספרד, מהדור הראשון של מהדור האחרון של הראשונים ומהדור הראשון של של האחרונים. הוא כותב, כל התורה וכל המצוות הם אחדות אחת, כשאתה נוגע באחדות, אתה נוגע במקצת, אתה נוגע בכל. ככה הוא כותב. ומצד שני, אז זה התחזקות גדולה, ככה, נדמה לי הבעל התולדות מביא את זה. יהודי צריך, או תלמיד אחר של הבעל שם טוב, אני לא זוכר, יהודי צריך לשמוח שהוא נוגע בקצה של משהו, כי על ידי זה הוא נוגע בהכל. מצד שני, הוא צריך לדעת לשאוף לנגוע באמת בהכל. וזה בדיוק ההבדל כאן בין הנגלה לנסתר. בנגלה אתה נוגע ואתה מחובר להכל, אבל אתה לא מרגיש את זה, ואתה שואף שעל ידי הנסתר, כל כולך תהיה מחובר לכל, לכל העניין. זה פחות או יותר הקדמה למה שנראה אחר כך. אבל יש שני בחינות בתורה, אני מתחיל עוד פעם, אצלי זה התחלת קטע, שתי שורות לפני זה. יש בחינת נגלה ובחינת נסתר. אבל לבחינת נסתר אינו זוכה אלא לעתיד לבוא. אבל בזה העולם, איך בכל אופן מגיעים לבחינת נסתר? על ידי תפילה במסירות נפש. עד עכשיו דיברנו על הסור מרע, על הבן אדם שהדעת מתגלה אצלו בגלל שכבר יש סביבה נקייה שם, נכון? זה מה שדיברנו עד עכשיו. עכשיו הוא אומר, אבל צריך גם עשה טוב, צריך גם איזה פעולה אפקטיבית, משהו חיובי לעשות. מה זה? זה תפילה במסירות נפש. עכשיו, תפילה במסירות נפש זה מושג שיש לו שני פירושים בדרך כלל. יכול להיות שיש עוד פירושים, אבל כאן יש פירוש שלישי. קודם כל, הפירוש הפשוט בתפילה במסירות נפש זה כמו תפילה בכוח. מה זה תפילה בכוח? זה מתי שאין כוח. זה כאן תפילה בכוח. שאין כוח להתפלל, ויהודי כמו חייל. וזהו, עכשיו עושים את זה וזהו, ועושים את זה באמת, עם כל הכוח. זה אופן אחד. יש פירוש אחר של תפילה במסירות נפש, פירוש יותר פנימי קצת, הוא שייך תמיד, גם מתי שיש כוח. שיהודי כשהוא מתפלל, הוא מעמיק בעובדה שעל כל דבר שכתוב בתפילה, האמונה שלו בזה היא כל כך חזקה, שהוא מוכן למסור על זה את הנפש. כשהוא אומר מחיי מתים ברחמים רבים, הוא מוכן למסור את נפשו על האמונה של תחיית המתים. וכשאומר שהוא מבקש פרנסה, כשהוא מבקש בריאות, אז הוא מוכן למסור את נפשו על האמונה שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה ואכפת לו מה שקורה לבן אדם, הוא לא עזב את לא זרק את האדם על חוקי הטבע. התפילה מתקבלת ונענית. זה תפילה במסירות נפש. וכל בקשה וכל תחינה שייך על זה מסירות נפש. בפועל הוא לא עושה כלום, זה לא שהוא משקיע יותר כוח. אבל הוא מחזק את עצמו עם אמונה, ממילא גם הרושם שנשאר לו אחרי התפילה הזאת יותר חזק. זה עוד אופן. יש עוד אופן של תפילה במסירות נפש, עליה הוא מדבר כאן, שיהודי מתפלל והוא לא חושב בכלל על עצמו. לא מעניין אותו מה יקרה לו, הוא לא מבקש על עצמו, הוא שם את עצמו בצד לגמרי, הוא לא דואג לכלום, הוא דואג רק דבר אחד, לכלל ישראל ולשכינה. שיהיה כבוד שמיים, שהשכינה תצא מהגלות, להקם השכינתא מאפרא, ושעם ישראל יגאל, ושיהיה טוב לכולם בגשמיות, ברוחניות, על עצמו הוא לא חושב בכלל. זה תפילה במסירות נפש, הוא מדבר פה בתורה הזאת, וזה קשור עם העירה, עם העירה השלישית העליונה שדיברנו. אם תחשבו טוב, תראו את הקשר. נחשוב על זה. נגיע לזה עוד מעט, אז נגיע לזה יותר, נתקרב לזה, אז הוא מדבר על זה. אז כשיהודי, קודם כל, כמו בתחילת התורה, כשיהודי עושה את חשבון נפשו, הוא משתדל להיזהר מהבונות. משתדל להיזהר מהבונות, אפשר לומר אפילו אם הוא לא מצליח, אבל דבר אחד הוא לא מוותר, הוא לא מוותר על חשבון נפש כל יום. למרות שהוא רואה שהוא שוכח. אבל הוא ממשיך. והעקשן מנצח. זה ככה זה. בסוף הוא יזכור. בסוף הוא לא יחטא. אז הוא מתעקש על זה. ונוסף לזה, התפילה שלו גם היא בעיקר על הכלל, הוא לא חושב על עצמו, צריך להגיע לזה, זה מדרגה, אבל עד כמה? בוא נגיד לא כל יום זה ככה, אבל יש רגעים שאפשר להגיע לזה. ולפחות כשמגיע רגע כזה, אז ננצל אותו. לפעמים אנחנו טיפה במוחין דגדלות. יש לפעמים מציאות כזה. אז על ידי זה הוא יכול לזכות לנסתר, הוא יכול לזכות לנגוע באור הגנוז, בהכרה, לא רק על ידי זה שכל התורה היא אחד. ולתפילה זוכה על ידי תורה שמניגלו. אם בן אדם, איך בן אדם זוכה לתפילה במסורת נפש, אז יש בזה שני עניינים. קודם כל, בגלל שהתורה, שהוא למד תורה, הרי מדובר על יהודי שכבר לומד תורה, התורה היא סגולה, וישראל סגולה. והיא תמיד סגולה מכל העמים, והתורה נקראת סגולה. איפה התורה נקראת סגולה? איפה הפסוק? ברכי הפסוק. טוב, לא משנה. התורה נקראת סגולה. אני זוכר את הפסוק מלכותי מהר"ן, אבל אני לא זוכר את הפסוק. כתוב שם שמן היושר לגלות את הסגולה לעם סגולה. הוא אומר שם שהתורה נקראת סגולה, אבל אני לא זוכר את הלשון של הפסוק. אבל על כל פנים, מה זה סגולה? סגולה זה כמו סגולת מלכים. סגולה זה נקרא משהו שאין דומה לו. אין כיוצא בו, זה הלשון של המדרש. זה נקרא סגולה. כשבן אדם לומד תורה, הכוח של התורה שנכנס לו בתוך הנפש, כמה זה, אפילו זה רק נכנס לו במחשבה, בדיבור, זה נותן לו איזשהו חיבור לעם ישראל להרגיש שאין כיוצא בו. וכדאי בשביל להתפלל לעם ישראל לשים את עצמי עם כל הרוחניות שלי, עם כל הגשמיות שלי, עם הכל בצד, רק מצד זה שגם אני חלק בעם ישראל, זה לגיטימי, אני יכול להתפלל על עצמי כי גם אני יהודי. אבל לא יותר מזה. זה עניין אחד. אבל יש עוד עניין. בתורה, בגלל שכל הזמן מה אתה לומד, אם לומדים עם קצת דעת, אם בן אדם מדי פעם שואל את עצמו, אני צריך מאוד להיזהר מהשגרה. יש משהו בשגרה שמוחק את הכל. לפרק שגרה, איך מפרקים שגרה? עם שאלה. זוכרים? הפתח של כל המנעולים הסגורים זה השאלה. אם בן אדם שואל את עצמו מדי פעם, מה אני עושה עכשיו? כשהוא לומד, ואני מדבר על אחד שלומד, לפעמים לומדים שעה, שעתיים, הוא שואל את עצמו, רגע, מה אני עושה עכשיו? אז כמו שאמרתי קודם, אני קורא מכתב מאבא. עכשיו, אבא יש לו, אני הבן שלו, ברפת יש לו 90 ראש, ובדיר יש לו עוד 200 ראש, למה הוא לא כותב מכתבים? לי הוא כתב מכתב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, זה לא 90 ראש ברפת, כי הם יכולים להתגייר, זה אחרת. אבל בכל אופן, אלינו הוא מדבר, אליהם כמעט לא מדבר. הוא מדבר אליהם דרכנו, הוא אומר שאנחנו צריכים ללמד אותם לשמור שם למצוא בני נוח. אבל איתנו הוא מדבר. הוא בעצמו מדבר איתנו, ולא רק איתנו דרך משה רבנו, אלא כל יהודי שיושב ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. זה לא סתם, לא כתוב שיושב ולומד איתו, אלא שונה כנגדו. הבית ישראל אמר, הרבי מגור, הבית ישראל, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא לומד איתו עוד פעם, כי הוא אמר שכל ספר דברים, זה דברים שכתובים קודם, משה רבנו ראה שהיהודים לא מבינים, אז הוא חזר איתם עוד פעם. הוא אומר, השם יתברך עושה את אותו דבר עם כל יהודי. אתה לומד ואתה לא מבין, הוא לומד איתך עוד פעם. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתמסר אלינו, ואנחנו מתמסרים אליו. זה האקט של לימוד התורה. אז ממילא, כשהוא בא להתפלל, אז יש לו בראש יותר את הציור של עם ישראל, יש את הציור הפרטי של המדרגות הפרטיות של האדם. זה תכף אפשר להסביר את זה. אבל העיקר זה העניין, זה באמת עניין רוחני, זה עניין של סגולה. שיהודי לומד תורה, ותכף נראה מה זה קשור. הוא מסביר את זה בקטע הבא. כי התורה שהיא בנגלי בחינת סיני. משה קיבל תורה מסיני. למה משה לא אמר שלח נא ביד תשלח כשהשם פנה אליו בסיני? כשאמר לו לגאול את ישראל ממצרים, הוא אמר לא רוצה, שלח מישהו אחר. בסיני הוא מיד קיבל. מה התשובה? זה גם בעל התודות אומר משה רבנו לא רצה לקבל גדולה. חשב שהוא לא ראוי. וכשהוא ראה שהקדוש ברוך הוא הולך להתגלות על הר סיני, שזה היה הר הכי נמוך, אז הוא אמר, סימן שזאת לא גדולה, אז את זה, צריך איזה שמש שיעשה את זה, איזה גבאי, איזה שרת, אז אני מוכן, אני אתנדב. אבל זאת אומרת, שמה ניתן בסיני, בפשטות, בהדיה, מה שניתן במתנה גמורה לכל יהודי, החלק הזה בתורה שהוא לא מדריגה, שהוא לא בדלות, אלא שאפשר לקיים אותו כפשוטו, בפיך ובלבבך לעשותו, וכל אחד כמה שהוא יכול, כל אחד יכול להתחיל מהמקום שלו. הרי במעמד הר סיני מה כתוב? ועלית אתה, ואהרון יש לו מחיצה לעצמו, והכהנים יקשו עד כאן, ובני ישראל שלא יזוזו מהמקום שלהם. אבל מה כן? כולם קיבלו תורה, כל אחד קיבל תורה במדרגה שלו, זה ברור? אז זאת אומרת, כל העניין של נתינת התורה בסיני היא שקודם כל תדע איפה אתה, תדע למה אתה שייך, ותתחיל מהמקום שלך, קודם כל בלי פנטזיות. אם יש מידה רעה שצריך לתקן אותה ראשונה מכל המידות הרעות, מה היה המידה הרעה הזאת? השקר. לא לפנטז, לא להיכנס לפנטזיות. כי אם בן אדם נכנס לפנטזיות, אז הוא נשאר עם הפנטזיות. ואם הוא מתפטר מהפנטזיות, אז הוא מקבל משהו אמיתי. זו עובדה. ממילא יוצא שכל העניין הגדול הזה של נתינת התורה בהר סיני, הכל מרומז בזה שסיני זה הר הכי נמוך. אז כל העניין הזה, זאת אומרת שהתורה שבנגלה היא באה לתת לבן אדם את האפשרות לעבוד את השם, גם כשהוא בשפל המצב. וממילא זה גם אומר לו עוד משהו, וזה העיקר מה שנוגע לעניין שלנו. מה זה אומר לו עוד משהו? זה אומר לו, אתה באמת מקיים תורה, אבל אל תחשוב שאתה מיוחד, אל תעשה מעצמך עסק כזה גדול. אתה באמת לומד תורה ומקיים מצוות והכל, אבל כל אחד יכול. אז אתה אחד מכל האחד, כל האחדים האלה שיכולים. כן? זה הנושא של השפלות. ממילא, אני פעם שאלתי כיתה תלמידים, דיברתי איתם גם על להתפלל על הכלל או להתפלל על הפרט. שאלתי אותם, תחשבו על שני אנשים, אחד הוא בן אדם מיוחד, הוא באמת בן אדם מיוחד, כל אחד שיתאר לעצמו מה זה נקרא בן אדם מיוחד, בן אדם מאוד מיוחד, הכי מיוחד שאתם מכירים, והשני הוא כזה יהודי של בן איש חי, בן מלכה לערבית, כזה אחד פשוט כזה. עכשיו, תנסו לשכנע את שניהם להתפלל רק על הכלל ולא לחשוב על עצמם. למי יהיה יותר קל להזדהות עם זה? לפשוט. עכשיו, מה העניין? העניין הוא, יש סיפור כזה על הצמח צדק, שהוא, זה ל"ג בעומר, והוא דיבר הרבה על המעלה של יהודים פשוטים. דיבורים כאלה. אז היה שם איזה יהודי שהוא היה בקי בשס, הוא היה בקי גדול בקבלה, והיה בקי בכל ספרי החסידות שנתפסו עד הדור של הצמח צדק, והוא היה באמת יהודי עובד השם וכל זה. אז הוא ישב שם בשולחן, התחיל לפקוט, זה היה בל"ג בעומר, הוא התחיל לפקוט, הוא אמר, רבי, איך נהיים יהודי פשוט? אז אמר לו, על ידי מסירות נפש. זה מה שכתוב כאן. תפילה במסירות נפש. במסירות נפש אפשר להיות יהודי פשוט. ואמר לו שעל ידי מסירות נפש, אז גם למדן וחסיד יכול להגיע למעלה של יהודי פשוט. גם למדן וחסיד יכול להגיע למעלה של יהודי פשוט. אבל כל זה תלוי קודם כל אם הוא לומד תורה. אם רק יהיה לו מסירות נפש, יתפס על קירות חלקות, ניצא כל היום תתה, זה לא יעזור לו. יהודי צריך ללמוד תורה, אחרת היצר הרע כבר תפס אותו. הוא כבר תפס אותו, זה הכל פיברוק, זה הכל בלוף. זה עוד פעם פנטזיה מסוג אחר. אז צריך שהוא יהיה, שיעמוד ליד הר סיני, ושיעמוד רחוק. והעם אל ירסו לעלות אל השם. הוא צריך להיות, וכמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, סיני ועוקר הרים, הם מיניו עדיף, היה שם שאלה, האם למנות מישהו שבקי יותר, או מישהו שהוא חריף יותר, למנות אותו לראש ישיבה. והשיבו, סיני עדיף, ושבקי יותר הוא עדיף. כי הכל צריכים למר לחיטאיה, לחם כולם צריכים. והתורה שבנגלה, הכל צריכים לה. זו העבודה הרגילה שכל בן אדם צריך להתחיל איתה. אבל התורה שבנסתר, זו העבודה הפנימית הזאת שדיברנו עליה, זעירים אינו וצריכים לה. ובחינת סיני ובחינת שפלות. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, שהניח הקדוש ברוך הוא הערים, ולא נתן התורה אלא על הר סיני.
מה זאת
אומרת
שתורה
שבנסתר
זעירים אינו וצריכים לה?
עוד פעם.
למה התורה שבנסתר יש רק קצת אנשים שצריכים
לה? יש לה... זעיר אינון, זעיר אינון, כי הם עוד, לא עשו, הם עוד לא עברו דרך התורה שבנגלה. היה פעם יהודי, הוא גם היה יהודי כזה, גם היה בקי, היה בקי בשס ובקבלה, משהו, יהודי עובד השם גדול. חצות, אז הוא פעם אמר, פרפרזה על, על מאמר הזוהר, אורייתא בלא תחיל אורחים או לא פרחה לילה. אז אמר, היום יש כאלה ששמים את הפסיק אחרת, אמרו ככה, אורייתא בלא, ללמוד הם לא לומדים. תחיל אורחים הוא בלא, להתפלל הם לא מתפללים, פרחה לילה. וקודם כל צריך להיות אורייתא, תורה ותפילה כפשוטו, וחשבון הנפש כפשוטו, זה השער. כתוב הקדמת הזוהר שהמלכות זה הפתח לכל העניינים של הקדושה. זה קודם כל. אחר כך, מי שעובר את זה, ועדיין, וזה לפי המדרגה שלו, חסר לו, אז הוא צריך, זה לא אומר, ללמוד קבלה כולם יכולים. הוא לא מדבר על לימוד. זה כמו היושר דברי אמת. היושר דברי אמת אומר שמעשה מרכבה זה שיהודי יעשה את עצמו למרכבה. זה היה השפה של תלמידה בעל שם טוב, ככה הם הסתכלו על זה. כשהוא מדבר כאן על... יש איזה מקבילות בעוד ספרים. זה הפשט. הוא מדבר כאן על... על מסירות נפש ועל ביטול ועל נסתר, זה הכל. הוא מדבר על הרובד הנסתר שבנפש ועל זה שבן אדם נכנס כל כולו לרובד הנסתר שבתורה. זה לא משנה הרובד הנסתר דווקא בקבלה. יכול להיות הרובד הנסתר של פסוק בתהילים. אז ממילא זה זעיר עינינו דצריכים, כולם צריכים להגיע לזה, אבל הם עדיין לא צריכים, הם עדיין רחוקים. אצלהם זה רק כמו זה חזון אחרית הימים, בוא נגיד, כן. בינתיים. אבל ודאי שהוא רוצה שכולם יגיעו לשם, כי אחרת זה לא היה בלקוטי מהר"ן, זה היה בספר הנשרף. ובחינת סיני ובחינת שפלות, כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, שהניח הקדוש ברוך הוא כל הערים, ולא נתן התורה אלא על הר סיני, וחכמנו זכרונם לברכה אמרו שתפילת השפל אינה נמאסת. כמו שכתוב לב נשבר, כתוב לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. כאן מדובר על לב נשבר, לא כמו בתורה שלמדנו, בתורה למגלים. שם מדובר על לב שהוא לא תקין, כי הוא מטומטם מרוב אבונות. פה מדבר על לב נשבר, יהודי שיש לו ליבו דווה על חטאיו, כן, זה דווקא מעלה. ועל ידי תפילה שבמסירות נפש, שמבטל כל גשמיותו ואין גבול. כן, כל, אפשר להגיד את זה פשוט, כל פעם שעולה לו מחשבה אודות עצמו, כמו שאומרים, מתי אעשה גם אנוכי לביתי, כאילו, מה יהיה עם זה? בסדר, אז הייתה לו מחשבה כזאת. דיבר כל כך, כמה זמן מחשבה מחזיקה בראש. זהו, זו הייתה מחשבה כזאת, אבל הוא לא מתייחס לזה. למה? כי הוא במקום אחר, כל ההסתכלות שלו היא שונה. הוא עם הקדוש ברוך הוא עכשיו. וכשאין גבול, אז הוא יכול להשיג התורה של העתיד, שהיא אינה גבול ואינה נתפסת בגבול. פה רואים שזה לא לימוד הרגיל של קבלה. אי אפשר להגיד על לימוד של קבלה שזה לא גבול ואינה נתפסת בגבול, זה לא נכון. האמת, אני לא יודע, אפשר, אם יש עוד כמה דקות, פעם דיברנו על זה, זה כבר לא כל כך זר ומוזר וחדש. יש עוד כמה דקות. איך מתחיל כתבי אריזה? דיברנו על זה, על זה דיברנו הרבה פעמים, אבל פעם אחת דיברנו גם על עוד נקודה. כתבי אריזה מתחילים מזה שתחילה היה אור עם סוף ממלא את כל המציאות, ואחר כך הקדוש ברוך הוא סילק את האור ויצר חלל פנוי, פינה מקום שווה מכל צדדה, ויצר חלל פנוי עם כדור, כדור של וקום חשוך, מבחינה רוחנית, שאל תוך זה הוא המשיך קו, ולאורך הקו הזה הוא סידר את כל העולמות. עד כאן זה דברים ידועים, הקו הזה מאיר בכל העולמות, אבל הקו הזה יש לו התחלה בסוף. נמצא בצורה סכמטית, כאילו שהכדור הזה, מסביב לכדור מאיר אור אינסוף. ויש קו שנוגע בצד אחד בגג של הכדור, הוא בתוך הכדור. למטה הוא לא נוגע בתחתית. כי אם הוא נוגע גם בתחתית למטה, הוא היה מקבל את האור משני הכיוונים, ואז כל כולו היה מואר. בגלל שהוא מקבל רק מצד אחד, אז ראשיתו מוארת יותר וסופו מואר פחות. ככה זה מתואר. ומזה נעשה כל החילוקי דרגות בעולמות. זאת אומרת, תתרגמו את זה למשהו מנטלי. אני מדבר על... זה לא משהו גיאוגרפי כזה, זה לא כדור וקו. אבל כל אחד שתרגם את זה איך שהוא יכול, אבל זה מקום, זה כאילו, זה כמו שאנחנו אומרים חוויה חזקה, שככל שמתרחקים ממנה, היא מחבירה, כן? אז זה על ציר הזמן. ואותו דבר, יש הרבה דברים שכל אחד יכול לתרגם לעצמו כי יד השם הטובה אליו, הטובה עליו. עכשיו, הנקודה של ה... יש עוד נקודה בקו, זה הכל, כי בעצם הנקודה האמיתית שלו זה הפנימיות שלו. בפנימיות שלו אין שום הבדל בין ראשיתו לסופו. בפנימיות הוא אינסופי כמו לפני הצמצום. וזה דבר שקשה להבין אותו כשמסתכלים על סכמה. אבל אם מסתכלים לא בצורה סכמטית, אלא בצורה אחרת, פנימיות זה מה התכלית של כל הדבר הגדול הזה, מה התכלית של כל זה? התכלית של כל זה שבסוף יתגלה אור אינסוף בתוך כל החלל. זו התכלית. שיהיה למטה בעולם בעלי בחירה, והם יזכחו את עצמם ואת העולם, ואז נגלה כבוד השם, מכל הכיוונים הכל יאיר. אם זה התכלית של הקו, אז התכלית הזאת נמצאת שם. זה התכלית, הקו אמור להביא אותנו לשם. זאת אומרת שבפנימיות זה כבר קיים. אז אם תרצו, כשמדברים על הנגלה ועל הנסתר, אז הנגלה זה כמו חיצוניות הקו, שיש לזה היררכיה, ומתחילים איתו מלמטה ומתקדמים בעבודה, עוד עבודה ועוד עבודה. ואם עולים לאן שעולים עם החיצוניות, וכבר מגיעים לאיזשהו מקום שהבן אדם עשה את מה שמוטל עליו מבחינת הכישרונות שלו, מבחינת הבחירה שלו, אז תמיד נפתח... עבודת מתנה אתן את כהונתכם. תמיד נפתח משהו שהקדוש ברוך הוא אומר, עשית מה שמוטל עליך, אני אעשה מה שמוטל עליי. אז הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו, ואז הבן אדם נוגע באיזשהו אופן במשהו שנקרא פנימיות הקו. וכל הקו הוא דעת. הקו הוא דעת. אבל החיצוניות שלו זה הדעת של הנגלה, והפנימיות שלו זה הדעת של הנסתר. ואם נוגעים בפנימיות, אז הכל משתנה, אבל כדי לגוע בפנימיות, מה צריך? צריך להחזיק טוב בחיצוניות, עם רצון לגוע בפנימיות. כי אם רק מחזיקים בחיצוניות ואין רצון לגוע בפנימיות, אף אחד לא יקפה עליך. הרצון לגוע בפנימיות זה הנקודה של השפלות ושל התפילה במסירות נפש. להחזיק טוב בחיצוניות זה הנקודה של החשבון הנפש ושל העירת התא ושל כל העניינים האלה. אבל לשאוף לפנימיות זה הולך ביחד, כאילו זה אמיתי, בתנאי שהבן אדם הוא בשפלות ושהוא מוסר את נפשו בתפילה שהוא מתפלל רק על עם ישראל. הוא מתפלל כמו יהודי פשוט, לא כמו מישהו מיוחד. ובקיצור, אם רוצים לנגוע במשהו אמיתי, צריך להפסיק להיות מישהו מיוחד. זה חוזר עוד פעם הסיפור שסיפרתי, מה שהיה בחברון. היה שם את הזקן בן המאה עם הצעיר בן השבעים, שדיברו ביניהם. הצעיר היה מהישיבה, היה שם ישיבה, ישיבת סלובודקה הייתה בחברון. הזקן אומרים שהוא ראה את אדמו"ר האמצעי, אני יודע, היה באמת זקן. רב שמעון מנשה חייקין, הוא היה הרב, הרב של הקהילה האשכנזית בחברון. הם היו מדברים, אז פעם הצעיר אמר, אני כבר 50 שנה עובד על עצמי להיות משהו ואני עדיין כלום. אז הזקן אמר לו, אני יותר מ-50 שנה עובד על עצמי להיות כלום ואני עדיין משהו. זה הנקודה. טוב. כן. בוא הנה, אתה יודע מה, גמרנו כבר, אז בוא, תהיה פה, אז אני אשמע אותך בטוח.